וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בימים האלה אנחנו שומעים, שוטפים לנו את הראש עם כל כך הרבה ידיעות חדשות, מסע ומתן, מה זה יהיה ומה זה יהיה, לרגע נסחפים ושוכחים שיש מנהיג לבירה, שהקדוש ברוך הוא הממנה, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, לב מלך ושרים ביד השם, לשנות גם את דעתו של המנהיג. כל מה שיש לנו הכל מונהג רגע רגע עם על אדם שכל כך בדרגה פשוטה, הקדוש ברוך הוא זה שקובע מי יעלה לגדולה. על אחת כמה וכמה הנהגת עם ישראל, שהם העם הנבחר שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אינו פקוחה עלינו. בוודאי שכל תזוזה ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, היא מונהגת מידו של הקדוש ברוך הוא. לא שאנחנו לא צריכים להשתדל. ההשתדלות שלנו נגמרה לפני 10 ימים, הצבענו ברוך השם, יצאנו ידי חובה של ועשית ככל אשר יורוך, אבל לא מעבר לזה. לא להיות מעורבים יותר מדי, מי יהיה מה, איזה תפקיד יקבל פלוני ואיזה אלמוני, הריצה אחרי הידיעות ומספרים כל מיני דברים מתוך חדרי חדרים, זה כל כך מנותק מהיראת שמיים. אדם ירא שמיים אמור להיות לגמרי מנותק מכל הדרך הלא טובה הזו, שיש לנו בעוונותינו הרבים רצון כל כך, סקרנות כל כך, לדעת מה מתרחש, מה מתקדם, איך אנחנו על הרואים את הדברים. אלה דברים שכל אחד מאיתנו בלי יוצא מן הכלל עלול לטעות בהם, עלול להתחבר אל מקומות לא נכונים בהשקפת היהדות. יש לנו אמונה תמימה, יש מנהיג לבירה, רק בורא עולם הוא זה שיכול להוביל אותנו אל הדרך הנכונה. אם מכעיסים לפניו, יש הנהגה לא טובה. אם לא מכעיסים לפניו, יש לנו הנהגה טובה. אם ראויים לאותה הנהגה טובה, אנחנו מקבלים את הטוב עבורנו. אם לא ראויים, אין לנו את ההנהגה בכלל. היה לנו כבר את השיעור הזה. קיבלנו שיעור. האם אנחנו לא צריכים להקות על חטא? האם אנחנו לא צריכים קצת לשאול את עצמנו, עוונותינו היתו אלה? כל אחד לוקח לעצמו דין וחשבון. אולי כתוצאה מכך אני אלמד עוד דבר חשוב. עברנו את הימים הנוראים, ביקשנו אחד מחברו מחילה וסליחה וכפרה, וכמה שביקשנו עדיין יש לנו איזה קפדה בלב, איזה עדיין הרגשה לא טובה. זה לא טוב, על זה צריך לעבוד. אנחנו צריכים להיות כמה שיותר מחוברים איש לרעהו, ועל כל פשעים תכסה אהבה, להרבות אהבה כדי שהממילא תפקם כוחה של הפשעים, של הדברים הלא טובים. ככל שנהיה בינינו מחוברים יותר, כך נזכה גם להנהגה טובה יותר שתעשה את הטוב לכלל ישראל. לא להיות אגואיסטים, לחשוב רק מה טוב לי, אלא לראות יותר ויותר כמה אני יכול להזיק על ידי השנאה, כמה אני יכול להועיל על ידי השלום שאני יכול למחול ולסלוח. לכן אנחנו משתדלים יום יום לומר, ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח. המטרה היא פשוטה ביותר. ככל שאני אומר את המילים האלה, ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח, לאט לאט זה מטפטף חודר עד שאני באמת מוחל וסולח. לכל אדם, בלי יוצא מן הכלל, יש את האפשרות למחול ולסלוח. ברצותו הוא מטה את הקפדה, העקביות והעקשנות הלא טובים, ברצותו הוא נעשה רחוכי, עם לב רחום וחנון, עם אהבה, ואז אהבה מושכת אהבה, כי שנאה מושכת שנאה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אם נרבה בינינו אהבה ואחווה, ממילא תגדל כוחה של תורת ישראל, אם תגדל כוחה של תורת ישראל, ממילא נזכה גם להנהגה ראויה יותר. הכל נובע מאמונה. נתחזק באמונה, נתעלם קצת, לא אמרתי לגמרי, אי אפשר, נתעלם קצת מאותה סקרנות לא בריאה, ונזכה להנהגה שתוביל אותנו לדרכים טובות ומועילות. כן, בבקשה לשיחה.
כבוד הרב, שלום.
שלום וברכה.
דבר אליהו, רציתי בבקשה לדעת אם אני לוקח ענבים, מקלף אותם, אוכל אותם אחר כך עם השיריות, בשביל שלא יהיה לי בורר, ולוקח את הענב מקולף לתוך מוצץ כזה של תינוקות, מוצץ גדול כזה, דוחף אותם בפנים, סוגר את הסגל, נותן לנכד, לפעמים אולי קצת נשחט כתוך כדי סגירה, אני נזל שלא לשחוט, אבל זה האם מותר הדבר, ואם אני כבוד הרב לשמוע את התשובה ברדיו, כי אני לא שומע טוב בפלאפון.
בבקשה, אפשר. המושג של סחיטה קיים רק אם הוא סוחט בידיים. זאת אומרת שאם אדם לוקח למשל תפוז, עכשיו זה שמיטה, אם זה אוצר בדין צריך להקפיד יותר, אם אדם לוקח תפוז, חוצה אותו לארבעה חלקים, ומוצץ את המיץ כתוצאה מזה שהוא חצה אותו לארבעה חלקים, ברכתו בורא פרי העץ, וזה מותר לחתחילה בשבת. לעומת זה, אדם לוקח את התפוז עם הקליפה כמו שהוא, ממעך אותו ימינה ושמאלה כמו שהוא, נוקב חור ומושך אליו את המיץ. זה מעשה שהוא אסור בשבת, וברכת הפרי תהיה שהכל נהיה בדברו. אם קודם אמרנו שהוא מברך בורא פרי העץ, פה אמרנו לברך שהכל. ההבדל ביניהם, כשהוא לוקח את הפרי עצמו ונוגס, אף על פי שהוא פולט אחר כך את השאריות, עדיין זה נחשב כאכילה ולא כסחיטה. לעומת זה, כשהוא מיער את התפוז, נקב חור בקליפה ומושך אליו את המיץ, ברכתו תהיה שהכל. בענבים, אם אדם לוקח את הענבה מחוץ לעץ, מחוץ לפה, ומחזיק אותה באצבעותיו, לוחץ על הענבה מחוץ לפה ורוצה רק את המיץ, מברך בורא פרי הגפן. זה מיץ ענבים. בשבת, אסור כדין כל סוחט. לוקח את הפרי לועס, וזורק את השיריים, זה נקרא אכילה, ועל זה מברכים בורא פרי העץ. הדין שהמאזין ביקש לברר, לקלף את הקליפה של הענבים מותר ואין צורך לאכול. אלא מה? יש צורך להסמיך את אכילת הפנים של הגרגר הענבים לקילוף. כי הקילוף הוא דין של בורר, נכון? אף על פי שזה נקרא דבוק, ואיסור דבוק הוא קל יותר בבורר, ובכל זאת צריך שזה יהיה מיד. קילפתי את הגרגר ענבים, ואני מניח אותו בפיית המוצץ הגדול, שהוא מכיל את הגודל של הגרגר ענבים הזה, מותר. כי הילד מושך בענבה עצמה ומוצץ, הוא פרי. הוא לא מייך את הגרגר לפני שהוא שם אותו בתוך המקום. זה יהיה מותר כדין כל אכילה. מה הוא יברך? הילד הזה שיש לו ברוך השם יכולת לדבר, מה הוא יברך? הוא יברך בורא פרי הגפן אף על פי שזה שבת. כי אין סיכוי שהמאכל ייכנס לפיו, אלא רק המשקה. אבל זה נקרא בשינוי, וזה לילד קטן מותר. אדם גדול בוגר שנצטרך לעשות עבורו את המלאכה הזו, אין מקום להתיר. איתנו לילד קטן, שזה דבר שמזין אותו, זה דבר שמועיל לו, איתנו. אבל לאדם בוגר אין מקום להקל, אלא יאכל את הגרגר ויפלוט את מה שאין לו חפץ בו. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב הרב.
בוקר טוב ומבורך.
קוצרים תפוזים וקלמנטינות מהפרדס בדולב ומביאים אותם עכשיו לשוק. וזה יותר מחירה, צריך לאסר אותו או לא?
מי כתב? מי שם בדולב?
אינו יהודי.
אם גוי עשה את המלאכה, לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. ואני אסביר את עצמי. כן. מה שקובע למעשרות זה המירוח. פירוש המילה מירוח, היו עושים אחרי הקצירה של התבועה, היו עושים דישה. הדישה מקלפת את הקליפה מעל גרגירי החיטה והשעורה. היו עושים זריעה ברוח. הקליפה שהיא דקה מתעופפת כיוון שהיא קלה. הגרגיר שהוא עווה נופל למקום שאליו אני השלחתי. אחרי שסיימתי את מלאכת הזריעה, מהזריקה נוצר שם גבעה גבוהה, שפיץ, שהרוח יכולה להעיף את כל גרגירי החיטה והשעורה. אני לוקח את הרחת, את העת, ומיישר מלמעלה שזה יהיה קו ישר. זה נקרא מירוח. זה גמר מלאכה. מירוח בכל פרי יש לו את הדרך שלו. בתפוזים, ולא רק בתפוזים, ההכנסה לדולב היא גמר המלאכה. כשגמר המלאכה בהתר המחירה, רק בהתר המחירה, הייתה בידי הגוי, הקרקע נמכרה לגוי, וגם סיום המירוח היה על ידי גוי, שתי ההגדרות הופכות את זה להיות פירות הגוי שפטורות מתרומות ומעשרות. אבל אם המירוח היה על ידי יהודי, אף על פי שהקרקע היא של הגוי, היה בתרומות ומעשרות, אבל בלי ברכה. לכן, כל דין היתר המחירה שאנחנו מקיימים אותו בשנה שעברה וגם השנה בפירות, הוא קיים בתנאי שגוי מטפל בקצירה, בקטיפה של הפירות והתבועה, אבל אם יהודי הוא זה שכתף, אם יהודי סיים את המלאכה, חייבים בתרומות ומעשרות. אין צורך להקפיד כל כך בזמן שהוא הולך לשוק או לחנות, לשאול מי הוא זה שכתף. עד כדי כך לא צריך לרדת לפרטים. אני קונה בסתם. יש משגיחים שנמצאים בשוק הסיטונאי. יש בחיפה ויש בבאר יעקב, יש בכל מיני מקומות, גם בירושלים. אם המשגיח יודע, הוא יפריש. אם המשגיח יודע שזה לא על ידי גוי, אלא על ידי יהודי, הוא יפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין. ואם הוא לא יודע, מסתמד לא צריך להפריש, כיוון שרוב העובדים היום בחקלאות הם לא יהודים.
ברוך תהיה, והרב עוד שאלה, לגבי קוסקוס בשבת, מותר להכין? מותר להכין?
לא, ודאי שלא.
קוסקוס מהשקית, מהשקית. לשים עליו מים חמים.
הבנתי, רק לשים מים חמים מותר. קוסקוס מהשקית עבר תהליך בישול, וזה נקרא בישול אחר בישול ביבש, שמותר.
כן.
אבל קוסקוס רגיל אין מקום להקל.
ברור, ברור. אז זה בכלי ראשון, שני, שלישי, זה לא משנה?
הקוסקוס מהשקית מותר גם בעירוי מכלי ראשון, אין בו תערובות נוספות, זה לא דומה למנה חמה. המנה חמה, יש בה את התערובת של כל מיני עלים או חתיכות גזר שלא מבושלים. מה שאין כן פה בקוסקוס הוא נטו רק קוסקוס בלי תוספת אחרת, לכן מותר גם במים מכלי ראשון.
תודה רבה, שכה למצוות.
בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה. כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול, אם בשעת נטילת ידיים רגילה לאוכל, לפני אוכל, אם מותר לדבר תוך כדי שנוטלים?
נטילת ידיים לאוכל, יש מים ראשונים ויש מים אחרונים. הגמרא מלמדת שאסור להפסיק בין הנטילה לברכה. יש שלוש דחיפות, והאחת תכף לנטילה הברכה. והמסקנה, תכף לנטילה הברכה, הכוונה למים אחרונים ולא למים ראשונים. ובכל זאת, מרן כתב בשולחן ערוך לחוש לדעת הראש, שהביא את הדעה שגם במים ראשונים, תכף לנטילה ברכה. אז יראה שמיים מקפיד לא לדבר בין הנטילה לברכה. הנטילה פירושו אחרי ברכת על נטילת ידיים. זאת אומרת, גמרתי לנגב את הידיים, ועוד לא ברכתי המוציא, בזמן ביניים הזה ראוי שלא לדבר. זה ראוי. בדאבה שהוא דיבר, אפילו בדברים שאינם לצורך הסעודה, דברים זרים לגמרי, בכל זאת מותר יהיה להמשיך את המוציא, ולא צריך לחזור שוב על נטילת ידיים. זה לגבי התכף לנטילה ברכה, לכתחילה במים ראשונים. לפני הנטילה, עדיין לא חלו עליי הדינים של הנטילה, מותר לדבר, וגם תוך כדי הנטילה מותר לדבר, וגם לפני הברכה בעוד הידיים רטובות. אני אומר לאחד מבני הבית מילה או שתיים, אין כאן שום מניעה. אחרי שסיימתי את הנטילה, אני מברך על נטילת ידיים ומנגב, אז קיים הדיון האם צריך לחבר את הנטילה עם המוציא או לא. אבל לפני ברכת על נטילת ידיים אין שום מניעה.
עוד משהו בבקשה. כן. הילדים נוהגים ליטול ידיים, כי זה משהו חדש שנכנס לבית, ואז הם ממלאים ספל למי שבא אחריו. האם זה בסדר?
למה לא? יש להם חסד, יש להם עין טובה, תבוא עליהם ברכה טוב, מצוין.
עוד משהו, כבוד הרב, יש לנו ספר בבית חדש שנכנס לשבת בהלכה והגדה, יש הסכמה של מרן, זכר צדיק לברכה, ולהבדיל של מרן היום. שמערך ימר. ואז אני רואה שמה שכשחמין נפרס, יש אפשרות להעביר אותו לכלי שני, שהוא לא מבשל, ויחזרו לפלטה כדין תפשיל שרובו יבש.
נכון, פשוט וקל. אם היה לך איזה סיר של אוכל שאין בו עיקר של רוטב, לא מרק, והוא נמצא במקרר, קר לחלוטין, ואת רוצה לחמם אותו, שמה אותו על הפלטה, בעוד 3 שעות הוא יהיה חם, מצוין וטעים, אין שום מניעה, אין בישול אחר בישול ביבש. זאת אומרת, הפתרון הזה של חמין שנשרף, להעביר אותו לסיר אחר, שבינתיים הוא מתקרר, אני קורא לזה קר, אבל אין שם שום רוטב, שאם זה נשרף, סימן שאין רוטב, אז זה יבש. מותר לעשות כך.
מחילה, כתוב
להוסיף
בו מים חמים.
לא, זה לא, עד כאן. להוסיף בו מים חמים אסור. זו דעתו של אחי הרב יצחק, שהוא טוען שמים שחוממו מערב שבת, מותר יהיה להוסיף אותם על הסיר, על הדבר היבש. במחילה רבה מכבודו, זה נגד דברי מרן באופן ברור. מרן כתב באופן ברור, מרן השולחן ערוך, ואני בטוח שאחי הרב יצחק לא מתכוון לחלוק על השולחן ערוך. מרן כותב בשולחן ערוך שאסור להוסיף מים ליבש. האשכנזים מקלים. אני לא אדבר עם האשכנזים שהם עושים חס ושלום מעשה איסור, לא. יש להם על מה לסמוך. אבל לספרדים זה איסור גמור, זה נקרא מבשל. יש לי קומקום שהזרבובית שלו ארוכה. הכנסתי את הזרבובית לתוך סיר החמין שעומד להישרף. כמעט ואין אוויר בין היציאה של המים עד להגעה לתוך היבש. אסור מדין מבשל בשבת. זה אסור. איסור גמור לחלוטין. זאת אומרת, היציאה של המים מהכלי ראשון, גם אם זה לשבריר שנייה, הוא כבר נקרא קר. וזה ההבדל בהלכה בין עירוי לכלי ראשון. כלי ראשון מצריך הגעלה. עירוי די לו בקליפה. למה? הרי זה יוצא מכלי ראשון. למה אני אומר רק די בקליפה? כי זה עירוי. שלט בו מעט האוויר. הרמה מקל, אשכנזים ינהגו כדעת הרמה. אם אני אורח של אשכנזי שעשה כך, אני אוכל את מה שהוא הכין, אין לי שום הגבלה.
מחילה כבוד הרב, שאלה האחרונה, בבקשה, סיר עם ביצים, ואני שמה, מניחה שמה את השקית עם האורז ועוף מבושל. נגמרו המים, מותר להוסיף?
לא, בשום אופן. זה לא משנה אם זה ביצים או דברים אחרים.
יותר נראה לי ששמענו, לא זוכרת ממי, שביצים, כאילו שמושלות, אם נגמרו המים, אפשר להוסיף.
לא, לא, אני דיברתי על כך, ואני אסביר את עצמי שוב, עקב השאלה של הגברת. אני בישלתי ביצים ביום שישי. בישלתי לגמרי. הביצים, ברור שהן כבר יבשות. הן כבר קשות. הוצאתי את הכלי עם המים, שמתי במקרר. אין לי מקום על הפלטה. שבת בבוקר, אני מוציא את הסיר עם הביצים והמים שכבר בושלו מערב שבת, מניח את זה על הפלטה, והמים מתחממים ומחממים את הביצים. זה מותר. כי את המים האלה אף אחד לא ישתה. הביצים הם בשבילי המטרה, ולמים אין לי שום יחס. ממילא המים האלה כאילו לא קיימים, הביצים זה דבר יבש, וכיוון שאין בישול אחר בישול ויבש, לכן מותר. אבל לו יצויר ששפכתי את המים מיד אחרי שבישלתי את הביצים, אני רוצה בשבת או בערב שבת לקחת מים אחרים ולהניח בתוך הסיר הזה, אסור. זה נקרא מבשל. אין שום היתר, אפילו שהמטרה היא לצורך הביצים.
שר כוח גדול, הרב, כל המצוות.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול בהלכות שבת לגבי חגורה שהרצועה שלה ניתנת לפירוק והרכבה, האם ניתן לפרק ולהרכיב ולהחליף בשבת, והאם זה משנה אם אדם שלא מרכיב אף פעם ולא מחליף ובשבת פתאום זה מתנתק לו, האם מותר לו להחזיר?
חגורה שיש לה לחצן שמחזיק את האבזם, אסור לחבר את האבזם לחגורה, זה נקרא תיקון כלי. הוא לא עשוי להתפרק ולהניח, זה לא דומה לכיסא של פרקים שעשוי לכך, וזה גם לא משחק ילדים שהילדים מרכיבים לגו וכדומה. כל מה שיש בחגורה אמור להישאר לזמן ממושך, וזה אסור. זה נקרא תיקון כלי.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, מותר לחמם בשבת על הפלטה שניצל טיבול, נחניק טיבול, קציצות פלאפל. אני לוקח את זה מהשקית של הטיבול ומניח על מגש, שם על הפלטה.
מותר, בין אם זה הקציצות, השניצלים, הנקניקיות, כולם בלי יוצא מן הכלל עוברים תהליך בישול מלא. מלבד החליטה הסופית שהם עושים כדי למנוע חיידקים שעלולים להידבק, עצם הבישול שהם מעבירים הוא בישול מוחלט, לא זמני, לא בערך, אלא בישול מלא, ואין בישול אחר בישול ביבש, לכן מותר. זאת אומרת, אתה לוקח את הקציצות טבעול או נקניקיות, שם אותם באיזה מחבת או סיר, אבל בלי שום רוטב. אתה לא מוסיף עליהם משהו כדי שהם לא יישרפו. אתה משאיר אותם כמו שהם. זה אסור. זה, סליחה, זה מותר. אבל להוסיף מים, בין אם זה כבר מים שבושלו, ובין אם זה מים שאתה לוקח מסיר אחר כגון רוטב פטריות, מוסיף את זה על גבי הנקניק, על גבי השניצל, אין שום מקום להקל.
עכשיו רבות שאלה, אני שמעתי את הסברה של רב בעניין הביצים, שמותר לשים את הביצים עם המים שבישלתי אותם יום שלישי על הפלטה בשבת. ולא הבנתי את הסברה, אבל לכאורה אני מבשל.
זו לא סברה שלי, זה לא הוראה שלי, קטונתי, זו הוראה של אבי מורי. אנחנו מביטים תמיד בלח ויבש בדעתם של האוכלים. הלח פירושו שהאוכל רוצה את הלח, וזה מצוי במרק. יש לנו הרבה הרבה סוגי מרק שהם יש בהם הרבה ירקות, יש בהם הרבה דברים עבים, מרק יטריות, מרק ירקות, כל מיני מרקים שיש בהם דברים יבשים. למה אני מתייחס למרק? כי העיקר זה המרק, זה דעתו של האדם. בביצים, מה דעתו של האדם? הביצים. אם היה לו רצון להשתמש במים, הצדק איתך, אבל אין כאן שום כוונה להשתמש במים, והמים האלה כבר היו רתוחים מאתמול, הם אותם המים, לא החלפתי אותם, כיוון שאין כאן דין בישול בביצים, המים הם תפל לביצים, לכן מותר. לא קובעים יבש ולח על פי הרוב. לכן, למשל, יש איזה סוג דג ששמים בו מעט רוטב, אבל רוצים את הרוטב. את הדג בקושי אוהבים, אבל הרוטב הוא הטעים. אסור לחמם. יש לי דג עם הרבה רוטב, אבל אני לא אוהב את הרוטב. אף אחד מבני הבית לא אוהב את הרוטב. הרוטב שומר את הדג להיות לח. במצב כזה מותר לחמם.
כל מה ששמענו תמיד, שאם יש מעט רוטב בדגים שמותר, זה הולך לפי כוונתו של האדם.
לפי הדרך של הבריות. כוונתו עולם. ודרך העולם, כן. אחי רבה. ידידי הרב יצחק לפני שנים רבות, כתב בספרו בילקוט יוסף, שהיתר לחמם הוא דווקא ללא רוטב כלל, כמו אורז וכדומה, שאין בהם רוטב כלל. ואחר כך הוא שינה, ברוך השם, על פי מה שאבי מורי לימד, שזה תשובה בחווה דעת. אפשר לראות את התשובה מבפנים, ולראות שהעיקר הולך על פי מה שרגילות הבריות.
תזכו למצוות שבשלום.
תזכו לעשות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום עליכם, כבוד הרב, מדבר דוד שץ מזיכרון יעקב.
כן.
השולחן ערוך בסימן נ"ה מביא לגבי צירוף הלכות תפילה, צירוף של אנשים למניין שנמצאים בשתי חדרים שונים, כאשר יש צורת הפתח ביניהם, אז השולחן ערוך מצריך שיהיו 10 במקום אחד. השאלה, כשיש לנו חצי מניין פה וחצי מניין בחדר השני, צורת הפתח ביניהם, אז האם הם מצטרפים אלו עם אלו כשרואים אחד את השני? הבנתי מהמשנה ברורה שאומר שמביא בזה מחלוקת אחרונים, בשעת הדחק הוא מקל. השאלה, מה יהיה אם יש לי מניין בחדר אחד ויש מיעוט שנמצאים בחדר השני, והם האם הם יצטרפו, יחשב להם לתפילה בציבור, האם גם בזה יהיה מחלוקת אחרונים, או שבכל הדעות יהיה מותר הדבר לעשות לך תחילה? כן,
אני אקח אותך להלכה אחרת לגמרי מכל מה שכבודו הציג. אני נמצא בבית צמוד לבית הכנסת, אני יושב בבית ושומע את כל התפילה מתחילה ועד סוף. דבר אחד בלבד אני מפסיד, שאני לא מתפלל בבית הכנסת. יש מהלך חשובה מאוד להתפלל בבית הכנסת, אבל עולה לי כתפילה בציבור באופן מלא. כל מה שהדיון במשנה ברורה הוא לצירוף כדי לומר קדיש, דברים שבקדושה, לצורך זה צריך להיות מאוד מאוד זהיר, להיות מהמחמירים ולא מהמקלים. דיברנו על כך לפני 3 שנים, כאשר התחילה מגפת הקורונה, והתחילו לעשות מנייני מרפסות שזה היה שלא כדין, פירשו בצורה מאוד לא נכונה את דברי מרן, שהתשיעי, העשירי, נמצא מחוץ לכותלי בית הכנסת ומכניס את ראשו לתוך בית הכנסת, והם טענו שמספיק שרואים, לא נכון. מכניס את ראשו, פירושו, מכניס את רובו לתוך בית הכנסת דרך החלון. הראש נקרא שהוא מצטרף לכל התשעה, אבל כשעומדים במרחק ויש מחיצה, אפילו שיש חלון גדול ורואים אלו את אלו, והחלון פתוח ושומעים מצוין אחד את השני, אי אפשר לעשות שם את התפילה בציבור. קדיש וכל דבר שבקדושה צריכים להיות בנוכחות 10. כל ב10 שכינתה שריה. אם השכינה נמצאת רק ב10, כשהם מפוזרים ומפורדים, אלה בחדר כזה ואלה בחדר כזה, צריך מאוד להיזהר. בזמנו כשגרתי בתל אביב, היה לנו את האדמור מבוהוש. הזקן עליו השלום, היה גר בסדרות רוטשילד. היינו מתפללים איתו מדי פעם, המקום שבו הוא היה מתפלל, הבית המדרש שלו היה חדרים חדרים. והיו שם הרבה חסידים, שהיו מסתובבים ומטיילים, ולא פעם במקום המרכזי לא היה מניין. והיינו צריכים קצת ככה לזרז אותם, לעורר אותם, שיחזרו למקום, כדי שיהיה מניין, שיוכלו לומר קדיש אחרת, אי אפשר לומר קדיש.
כן, ראיתי שם המשנה ברורה, מקל בשעת הדחק, ושמעתי את...
לא, 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 זה לא נוגע לזה.
הוא אמר שלא.
לא, לא, לא נוגע לזה.
הוא אמר שלא.
כן.
אבל אפשר להתחיל כבוד הרב שמעט התפללו בצד השני, אין שום בעיה.
אמרתי, אם יש מניין במקום, כן.
כן, אפשר כוח הרב.
ברוך תהיה, תזכו למצוות. כן, השיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
הרב, יש לי שאלה, מה עדיף להניח תפילין להתייטף בציצית בבית וללכת עם זה לבית כנסת, או שלניח בבית כנסת ולברך על זה לזכות את האחרים שיענו אמן?
רבנו הארי לא היה מעשרה ראשונים בבוקר כדי להספיק לבוא לבית הכנסת עם תלית ותפילין, שהרי רוב הציבור היו מגיעים לפני זמן עלות השחר, אז איך הוא יבוא בלי תלית ותפילין? מתוך חביבות וחשיבות העניין לבוא מביתו לבית הכנסת עם תלית ותפילין, היה מתעכב בביתו, וכשמגיע הזמן התלית ותפילין היה מניח והולך עמהם לבית הכנסת. זה מראה את המשקל, לדעת את מה להעדיף, להיות מעשרה ראשונים או לבוא לבית הכנסת עם תלית ותפילין. אבל זה לא הכרח, זה לא דין. זה סוג של חסידות שהיא מאוד מומלצת, מאוד טובה. נפקא מינה, אדם שיודע שאם הוא ילך עם תלית ותפילין, או שהוא נחשף לשמש שמכה על התפילין, או לגשם שמרטיב את התפילין, וכמה שיחסה את ראשו בתלית עדיין זה חודר עם הרטיבות, עדיף יותר כמובן להימנע ולהניח אותם רק בבית הכנסת. יש שבכל זאת, יושבים בחצר בית הכנסת לפני הכניסה, מניחים שם ונכנסים אל בית הכנסת. גם זה מצוין. הדגש צריך להיות על הבית ללכת לבית הכנסת. לכן מי שמתפלל בנץ ועדיין חשוך ועדיין מוקדם והרחובות פחות או יותר פנויים, אין כל כך עניין של נזקים, מותר לך תחילה שיבוא מביתו לבית הכנסת, גם אם הוא עובר ליד פחי השפעה גלויים. אין כאן נקרא מבואות נתונפים, ומותר לך תחילה.
תודה, ואפשר עוד שאלה, כבוד הרב?
כן.
אבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר מעבר שנה מאז, והאם יש כאילו מעלה להגיד קדיש אחרי שנה?
קדיש אחרי דברי תורה, כן.
לא, אחרי, בתפילה על ישראל.
לא, לא, אין צורך. רק אם אין מי שיאמר, תאמר אתה.
הבנתי, אז רק אחרי שיעור תורה?
כן.
הבנתי, תודה רבה, הרב, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום. כן, בבקשה, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, לשאלות מהאתר. מי שנפלו התפילין בעודם עם הבית, האם צריך להתענות? התשובה היא לתת לצדקה. גם אם זה עם הבית, חייב לתת לצדקה כדי לחפר על הנפילה של התפילין. זה פחות חמור מהתפילין החשופות לגמרי. הבתים שיש לנו היום ששמים קופסה על הבית, זה נחשב ככיסוי, לכן זה קל יותר. אילו זה היה חשוף לגמרי, היה חמור יותר. אבל בגלל שזה עם הקופסה, מקלים בנתינה לצדקה בלבד. אדם שנמצא במקום אחר, וחלה במעב, ואחד מהבגדים הפנימיים מתלכלך, האם יש משהו לעשות בעניין? לנקות עד כמה שידו מגעת את הממשות של הלכלוך, עם נייר טואלט או כל מיני ניירות, אבל לרחוץ אין שום דרך שהיא. החכם עיניו בראשו, תמיד ללמוד מזה לקח, לכל מקום שאדם הולך, לוקח איתו רזרבה, חולצה נוספת, בגדי הפנימיות, הפנימיים, הגופיה והתחתונים, יחד איתו רזרבה. תמיד לא לסמוך על ניסים, אלא לחשוב מה יהיה כשיקרה מקרה הכי רחוק מהמציאות, אני על זה גם מתכונן. הרוצה לטבול במקווה בשבת, והמקווה חם, האם מותר? בדיעבד גדול, למי שרגיל יום יום לטבול, אפשר להקל. אבל מי שלא רגיל, עכשיו לכבוד שבת, פתאום הוא מחליט שהוא רוצה לטבול, אין מקום להקל. במקווה קר, אפשר להקל לכל אדם, ובדין הזה אין שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים, שלא נטעה לחשוב שלברסלב מותר, לגור אסור, לויז'ניץ מותר, וכן על זה הדרך, זה שטויות. לכולנו דין אחד, יש גזרת הבלנים שאסור להתרחץ במים חמים, מותר לרחוץ את גופו במים קרים, ששובר את הקור הקפוא על ידי ערבוב של מעט מים חמים. הוא פותח את הברז בהטייה לכיוון המים החמים, עד שהוא לא מרגיש את חום המים, אבל המים עדיין פחות קרים, ואז אפשר להתרחץ בהם. זאת אומרת שטבילה במקווה מותרת רק למישהו רגיל לטבול יום יום, ואז אני לא אמנע אותו בשבת. מריבה במחירת המצוות, איך צריך לנהוג? מלמדים אותם שכל מי שמבטר זוכה במצווה הרבה יותר גדולה. הדוגמה הכי יפה שיש לנו היה יום היורצייט של אביו של רבנו החפץ חיים. והציבור כולם ידעו שביום הזה הרב עובר לפני התיבה. היה לו חיוב. עבר שם אדם, יודע או לא יודע, נכנס ועבר לפני התיבה, עמד לפני העמוד. הקהל לא ידע את נפשו. הרב סימן להם להיות בשקט. הוא סיים את תפילתו, ניגש ואמר לציבור, אני כיבדתי את האבא שלי הרבה יותר בזה שוויתרתי. נגלו אליו בחלום ואמרו לו בפירוש, עשית את המעשה הכי טוב, אין נחת רוח להורים יותר מאשר למנוע קטטות. קבוצת נשים נוסעת לעבודה בכביש מסוכן. האם צריך לומר תפילת הדרך? כן. אין לזה הבדל בין נשים לגברים, לא לתפילת הדרך ולא להגומל. לכן, אם זה נוסעה של כל יום, ביום שבת, הנשים מתאספות במקום שבו מצויים 10 גברים, אחת מברכת בכל רם בכוונה להוציא את חברותיה, כולם שומעות עונות אמן, ויצאו ידי חובת ברכת הגומל. בדיני תפילת הדרך והגומל, אין שום הבדל בין גברים לנשים. כאשר מפרישים מעשר כספים, האם צריך לומר שזה מעשר כספים? לא. עצם ההפרשה, המעשה, הוא הקובע, ואת הכסף אני מפנה אחר כך למקומות שאני חושב שמתאים. אישה שרגילה להתפלל שחרית ומנחה כל יום, שכחה להתפלל מנחה, יכולה להתפלל ערבית 2, אבל לא שחרית. היא רגילה להתפלל שחרית, ולא התפללה, מתפללת מנחה 2. שכחה להתפלל מנחה, מתפללת ערבית 2, ואם גם ערבית היא לא התפללה, אינה רשאית להשלים לשחרית, כי כל תשלומין קיימים רק בתפילה הסמוכה לחברתה. איזה פירות וירקות מותר לאכול ללא חשש שביעית? פירות כמעט ואני לא יכול לומר מלבד פירות האדמה, כמו בננות, מילונים שיש היום בשוק, הם מותרים, הם בגדר ירקות. רוב הירקות מותרים כבר עכשיו, מלבד התפוח אדמה והבצל. שאר כל הירקות, גזר או כרוב, או כל מיני דברים דומים, כמובן מלפפונים, עגבניות, מותר לך תחילה, כל שעבר זמן שהיו יכולים לגדול, מותר כבר להשתמש בהם, גם אם זה לא היתר מחירה, וגם אם זה היתר מחירה, זה לא משנה, לא מעלה ולא מוריד. מתי מסתיימת מצוות הנחת תפילין שיהיה מותר לדבר? האם לאחר הידוק הרצועה של ראש, או רק לאחר קשירת הרצועה על האצבע? ההידוק של הרצועה על הראש מסיים בדיעבד. לך תחילה, סיבוב כריכה על האצבע היא המסיימת. נפקא מינה לדבר דברים בטלים. אבל לגבי עניית אמן, ברגע שהנחתי את התפילין של ראש והידקתי את הרצועה והתפילין הבית, הקציצה המונחים במקום, כבר הסתיימה המצווה, אני שומע קדיש קדושה ברכו, עונה מיד בדברים שבקדושה לא ממתינים לכריכה על האצבע. בכלל זו מחלוקת האם הכריכה על האצבע מעכבת או לא, ההלכה היא שהכריכה על האצבע היא לא מעכבת אלא רק לכתחילה. אדם שנותן צדקה ויש לו רצון לתת לבן משפחה שיתחתן, האם צריך לעשות התרת נדרים? ודאי שלא. הנתינת צדקה גם אם היא בהוראת קבע, הוראת קבע היא חשובה מאוד, היא לא נחשבת כנדר. רוצה להפסיק, הוא נתן הוראה נאמר לשנה, והם ממשיכים לגבות. הוא רוצה להפסיק, יכול לתת הוראה, תפסיקו. אין כאן אפילו צורך באתרת נדרים. הוראת קבע אין דינה כנדר, רק אם הוא הוציא בפיו, אני נותן לכם לשנה. אז האמירה בפה היא הנדר. מעומד זה אדם שרגיל לתת צדקה למקום מסוים. מחליט לשנות, תלוי בדעתו, והוא יכול לתת למי שהוא רוצה. אבל שרוצה לקנות בגד חדש, האם יש הבדל בין אבלות על אב ואם או שאר קרובים? בכל הקרובים 30 יום זה האיסור. באב ואם האיסור הוא שנה. האיסור מדבר בעיקר על בגד לבן. שאר הבגדים אפשר להקל. מי שרוצה להחמיר ונכון להחמיר, נותן את הבגד למישהו אחר שילבש אותו כחצי שעה, לחבס או לא לחבס, ומיד הבגד הזה כבר נקרא משומש ויהיה מותר לו ללבוש אותו. אבל זה לחומרה, למי שלא לא, לא, לא רוצה להקל לבגדים אחרים בצבעים אחרים. מצד הדין, עיקר האיסור הוא דווקא על הבגד הלבן. בהנחת תפילין של יד, לפעמים הרצועה מגיעה לרצפה. האם צריך להקפיד? כן, לכתחילה ודאי. אם זה נפל לפני העידוק, אני מגביע את הרצועה כדי שלא תהיה על הרצפה. הרצועות של התפילין יש בהם קדושה, ולכן אסור להפיל אותם לרצפה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, ליצחק איזיקוביץ' שהפיק אותנו ברצון ובשמחה, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כלל ישראל לשמחה וטוב לבב כל הימים, אמן. שבת שלום.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.